ואני מודה לו שהוא בא לישיבה, ואני מודה אז לקהילת, במדרש קהילתי שלנו, של בית שמש, גבעת שרת, ואני גם כן מודה גם כן לישיב אוניברסיטי וכל בית הכנסת וגרים יחד, במדרש תורני לאומי נצח, אור יון המנחם, ובית כנסת פינגרטון, כולם שעשו חסות תוכנית הזה. בבקשה, תודה רבה, מורינו הרב.
ברשות מוריי ורבותיי, ערב טוב, יום חמישי בלילה, נתכנס ביחד לדברי תורה, זה תמיד דבר שנותן לי חיזוק להכין עוד הרבה שיעורים. אז ראשית שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם לכולכם ברכה, בריאות, שמחה, וימלא תמיד את כל משאלות טיפכם לטובה. הסוגיה שננסה קצת לעסוק בערב, סוגיה מאוד מעניינת. אנחנו הרי לא מכבר סיימנו את ספר בראשית, וחזרנו ואמרנו פעם אחר פעם שמעשה אבות סימן לבנים. אבל פעם אחת הרמב"ן כותב מעשה אבות סימן בבנים. מה ההבדל בין מעשה אבות סימן לבנים למעשה אבות סימן בבנים? פשוט, אם זה מעשה אבות סימן לבנים, האבות והאימהות נתנו לנו כיוון, בתקווה שאנחנו נשתדל כמה שיותר ללכת בעקבות מה שהם יתוו לנו, פעם יותר, פעם פחות, אבל זה בגדול. אבל אם מעשה האבות זה סימן בבנים, זאת אומרת, ה-DNA של האבות והאימהות נמצא אצלנו. אברהם הוא לא הסבא שלי ושרה היא לא הסבתא שלי. אברהם הוא אברהם אבינו, שרה היא שרה אמנו. כמו שאנחנו מעבירים לילדים שלנו את ה-DNA שלנו, כך האבות והאימהות נמצאים איתנו בתוכנו. אז אויל ומעשה האבות זה לא רק סימן לבנים, אלא בבנים, בואו נראה היבט מעניין במעשיהם של האבות והאימהות, ואיך כמובן הדברים האלה מתחברים אלינו ליום יום שלנו. בכל התורה כולה אנחנו מוצאים שיחה קצרה מאוד, פסוק אחד, שהייתה בין רבקה ליצחק. הם דיברו הרבה בלי ספק, גם אין להם הרבה על מה לדבר. יש להם בן אחד שהוא הבן של אבא, ובן אחר שהוא הבן של אמא, ותשמע רבקה בדבר יצחק אל עשיו בנו ותומר אל יעקב בנה, זה לבד הביא אותם לדבר הרבה מאוד על הרבה דברים. אבל מה שנשאר לנו לדורות זה שיחה קצרה שהתורה מתארת בין רבקה ליצחק, פסוק אחד בקטע הראשון, ותומר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא, ינוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים. אין על מה לדבר, לא שייך בכלל, החיים שלי אין להם שום חשיבות, אם יעקב מתחתן עם אחת מבנות הארץ. שומע את זה יצחק, מיד, ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויצווהו, ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען, קום לך פדן ארם בית בתואל אבי אמך, וקח לך משם אישה, מבנות לבן, אחי אמך. המעניין הוא, כשרבקה אומרת קצתי בחיי, האות קוף במילה קצתי, לא רק לפנינו, גם בתורה היא אות קצרה. ולעולם שבתורה יש אות קטנה, לא קצרה, קטנה, לעולם, שני דברים קורים. דבר אחד, חז"ל שואלים מה נשתנה האות הזאת משאר האותיות. דבר נוסף, יש במקום אחר בתנ"ך את אותה אות כאות גדולה. וזה דבר מרתק בפני עצמו. אז הנה כאן, כותב לנו בעל הטורים בקטע השני, אומרת רבקה, קצתי בחיי, הקוף היא קטנה. למה? שראתה שעתיד מעשיו להחריב הבית שגובהו מהאמה. מוזר מאוד. מי דיבר פה על עשיו? הייתה פה שיחה רצינית של אמא ואבא, מאיפה יעקב מוצא את זיווגו? מארץ כנען או ממקום אחר? איך פתאום לשיחה הזאת נכנס מי? אסב. מה הוא עושה כאן? אף אחד לא הזכיר אותו. הוא לא קשור לכאן. אז באים חזל אומרים, האות קוף היא קטנה, לרמוז לנו, הנה, אסב נכנס פה לתמונה, הוא עתיד להחריב את הבית שגובו מהעמה, ולהוריד אותו לגובה הרצפה. מוזר מאוד, איך אסב בכלל מתחבר פה לשיחה הזאת. ממשיך, בא לתורם וכותב, והקוף של ודרור, כן לה, גדולה. דוד המלך אומר, ריבונו של עולם, לכולם יש בית. גם ציפור מצא בית. גם ציפור דרור, גם לה יש בית. ודרור, כן לה, בקטע השלישי, שורה שלישית, גם ציפור מצא בית, ודרור, כן לה. שמים לב, האות קוף של המילה כן, היא גדולה. והשאלה היא, מה הקשר בין הקוף הקטנה שאומרת רבקה, קצתי בחיי, לקוף הגדולה של ודרור כן לה. איך הדברים מתחברים ביחד. דרך השאלות האלה, נלך לאט לאט, ונראה דבר מדהים, שהתורה חזה מלמדים אותנו, ואיך הדברים מתחברים אלינו. שוב, בקיצור, בשיחה הקצרה היחידה בתורה, שמתנהלת בין רבקה ליצחק, מאיכן יעקב ייקח אישה, רבקה אומרת, קצתי בחיי, אם הוא מתחתן עם בנות הארץ. והאות קוף היא קטנה, לרמוז שעתיד אסב לאחת הבית. מי דיבר פה על אסב? איך הוא נכנס בכלל פה לכל הסיפור הזה? ובמקום אחר, איכן מופיעה האות הגדולה, האות קוף, שדוד המלך אומר, ריבונו של עולם, לכולם יש בית, גם ציפור מצא בית, ודרור, כן, לה. הכן של הציפור, האות קוף היא גדולה. מה הקשר בין הקוף הקטנה של קצתי בחיי, לקוף הגדולה של ודרור, כן, לה. אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בצורה הבאה. רבקה אומרת ליעקב, תקשיב לי טוב, בני החמוד, אתה הולך לעשות דבר שבחיים לא עשית, ובחיים גם לא תעשה. אתה הולך לשקר את אבא שלך. הוא ישאל אותך מי אתה, ובלי להתבלבל, אתה תגיד לו, אבא, אני אסב בחורך. ואם תשאל למה, כי אני אמא אומרת לך. והתורה ביקשה ממך לשמוע בקולה של אמא. ואם תגיד לי, אמא, נחמד מאוד, נכון, התורה אומרת לי לשמוע בקולך, אבל אותה תורה גם אומרת לי שמה? שאסור לשקר. נכון, אני יודעת, אבל אני אומרת את זה לך בנבואה, ונביא או נביאה יכולים לומר לנו, לעבור על מצווה ממצוות התורה לפי שעה, לזמן קצר. ולכן, כהוראה, הוראת שעה, בנבואה, אתה עכשיו הולך לשקר את אבא שלך. הנה, כך כותב לנו אור החיים הקדוש בקטע השישי. שמע בקולי, פירוש, אגם, שיש בדברים אלו כגניבה דעת, עם כל זה יש לך לשמוע בקולי. פירוש, מלבד חיוב מצוות כיבוד אב ואם, שהיא מצוות עשה, גם היא נביאה, וכתיב בדברי נביא אמת, אליו תשמעו. לזה אמרה, שמע בקולי. וכבר כתבנו שיצטדק נביא באומרו לעבור על מצווה ממצוות התורה לפי שעה. אז אתה מבין? אתה הולך לשקר את אבא שלך. כהוראת שעה בנבואה, למרות שאתה עובר על מצווה ממצוות התורה. שומע את זה יעקב, הולך, משקר את אבא, לוקח את הברכות במרמה, הוא מבין שלהישאר הוא לא יכול, כי אסב רוצה להרוג אותו, מקבל את ההוראות של אבא ואמא להגיע לפדן הרם, בתקווה שהוא יוכל איכשהו להשתדך, להתחבר עם משפחת לבן, והוא מבין שהדרך להגיע למשפחה זה להגיע ליד הבאר. והתורה באה ואומרת לנו בקטע השביעי, עודנו מדבר עמם, ורחל באה עם הצון אשר לאביה כי רואי. עכשיו שימו לב לפסוק הבא, והיא כאשר ראה יעקב את רחל, מי זאת רחל? פעם ראשונה, בת לבן, אחי אמו. ואת צון לבן, פעם נוספת, אחי אמו. והיגש יעקב, היגל את האבן, מעל פי הבאר, וישק את צון לבן, אחי אמו. זאת אומרת, התורה מדגישה בפסוק אחד, שלוש פעמים, מי זה לבן? אח של אמא. מסביר לנו רבינו בחיי, ולמה? מהרגע שיעקב עוזב את הארץ. הוא לא האמין בחיים שהוא ישקר את מישהו, ודאי לא את אבא. הוא גם לא האמין שהוא יעזב את ארץ ישראל. ולו לרגע. הוא נמצא איפה שהוא נמצא, רק בגלל שהוא שמע בקולו של אבא ובקולה של אמא. מה שהוא רואה לנגד עיניו, זה דבר אחד, בלבד. כיבוד אב ואם. אני גולל את האבן מעל פי הבאר, אומר יעקב, לא כדי להרשים את רחל, שהיא תראה כמה חזק אני. ממש לא. מי זאת רחל? היא הבת של לבן, ולבן מי הוא? אח של אמא? אני רואה בזה גם כיבוד אם. ולכן אני עושה את זה. ואני עוזר לה. זה הסיבה. וכך כותב לנו, רבינו בחיי בקטע השמיני, והיא כאשר ראה יעקב, הזכיר הכתוב הזה, כמה פעמים אחי אמו להודיע, כי כל מה שהשתדל יעקב בצון להשקותם, הוא מה שהיה חומל על רחל בת לבן, לא עשה לכבוד לבן, רק לכבוד אמו, בשביל שהיה אחי אמו, מפני זה בכל פעם שיזכיר הכתוב שמו של לבן הרשע, יזכיר בכל פעם אחי אמו. לבאר, כי לא היה משקה צונו של לבן, כי אם בשביל שהיה מה, מי הוא היה? אחי אמו. וכאן באמת המקום לשאול, למה אנחנו צריכים לכבד הורים? אתם מסתכלים עליי, מה? למה צריך לכבד הורים? איזה שאלה זאת בכלל? היה על הדעת בכלל לחשוב, שלא לדבר לשאול שאלה כזאת? מה זאת אומרת? עושים לנו הכל, דואגים לנו, ביודעים ובלא יודעים. כמה שנודה להם, זה רק טיפה מן הים. אז איזה שאלה זאת? אלא מה נעשה? שהגמרא מלמדת אותנו, כשהגענו למרה, קיבלנו שם מקצת מצוות שלא היו לנו קודם. אחרי קריאת ים סוף, נאמר בקטע העשירי בגמרא בסנהדרין, שם שם לו חוק ומשפט, תניה 10 מצוות נצטוו ישראל במרה. 7 קיבלו עליהם, שקיבלו עליהם בני נוח, הוסיפו עליהם דינים, שקודם לא היו לנו, שבת שלא הייתה, וכיבוד אב ואם. מה כיבוד אב ואם? כיבוד אב ואם זה דבר טבעי. ברגע שאדם מכיר את עצמו, הוא גם לומד להכיר שצריך להכיר את הוריו, להוקיר אותם. מה זאת אומרת כיבוד אב ואם? אומר לנו חתם סופר, המהר"ל, רב צדוק הכהן, ראשונים ואחרונים, כולם כמעט באותו סגנון, האמת היא, אין סיבה לכבד הורים. נשמע מוזר, למה? כי איך אומרת הגמרא? נמנו וגמרו, טוב לו לאדם, שמה? שלא נברא. אם טוב לו לאדם שלא נברא, אמא, אבא, למה הבאתם אותי לעולם? הרי טוב לו לאדם שלא נברא. אז התשובה היא, למה אני צריך לכבד את ההורים? למה אנחנו צריכים לכבד את ההורים? החיוב הבסיסי הוא כבד את אביך ואת אמך. למה? כאשר ציווך השם אלוקיך. פירוש הדבר, כן מסתדר לי, לא מסתדר לי, נוח לי, לא נוח לי, זה ממש לא רלוונטי. למה? כאשר ציווך השם אלוקיך. על זה כל מה שאמרנו. כמה שנכבד אותם, כמה שנכיר, כמה שנודה, כמה שנעשה, בסופו של דבר זה יהיה טיפה בים הגדול. על כל מה שהם עושים עבורנו, ביודעים ובלא יודעים, בחייהם ולאחר מותם. תמיד. אבל החיוב הבסיסי, כאשר ציווך השם אלוקיך. בדיוק כאן עומדת אמא רבקה, ואומרת ליעקב, תקשיב לי טוב, אח שלך, המצווה שבה הוא בחר, והמצווה שאיתה כולם מזהים אותו, זוהי מצוות כיבוד אב ואם. הוא מכבד אותי ואת אבא. והוא יקבל על זה הרבה שכר. למרות שכל הסיבה שהוא מכבד אותנו, זה בגלל כדאיות. אמא, אבא, הבאתם אותי לעולם, תודה. אני יכול להרוג, אני יכול לגנוב, אני יכול להזיק. בכלל, תהיו זקנים, אני אכבד אתכם. אני אהיה זקן, אז גם הילדים יכבדו אותי. הכל כדאיות. אבל בסופו של דבר, הוא מכבד אותי, אומרת רבקה ואת אבא. וזה ייתן לו שלזרעו יהיה כוח, קרוב לוודאי, להחריב את הבית שהילדים שלך יבנו. אם זה יקרה, דבר אחד אני רוצה. שלילדים שלך יהיה כוח לחזור ולבנות את הבית מחדש. איך? אם אתה תעשה את המצווה של כיבוד הורים בצורה הנקייה והתאורה. אתה ממש לא רוצה לשקר את אבא. אתה ממש לא רוצה לצאת מארץ ישראל. אבל אתה עושה את זה. למה? כאשר ציווך השם אלוקיך. איך נאמר אצל יעקב בקטע הראשון, כמה זה נפלא בפסוק, בשורה השלישית, ויברך אותו, ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויצווהו. ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען. איך נאמר אצל רבקה בקטע החמישי, ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמור, הנה שמעתי את אביך, מדבר אל עשיו אחיך, פסוק ח', דילגתי שורה, ואתה בני, שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך. פירוש הדבר, אתה ממש לא רוצה. אבל אתה עושה את זה, למה? בצורה הנקייה והטהורה, והיא כאשר ציווך השם אלוקיך. אם תעשה את זה בצורה הזאת, לזרעך יהיה את הכוח. אם זרעו של עשיו יחריב את הבית, לזרעך יהיה את הכוח לחזור ולבנות אותו. בעברית פשוטה, חז"ל מלמדים אותנו, דרך האות הקטנה הזאת, עיקוף, קצתי בחיי, עולם ומלואו, שכל יום, שלוש פעמים ביום, ריבונו של עולם, ולירושלים עירך ברחמים תשוב, ותחזינה עינינו בשובך לציון, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוכן. מה שמקרב אותנו יותר ויותר, זה מה? כיבוד הורים. ממש מכיוון שבכלל לא חשבנו. מצוות כיבוד הורים מקרבת אותנו יותר, למה? לירושלים עירך ברחמים תשוב. ולהבין את זה יותר, בצורה נפלאה. דמה בנתינה, אבא ובן, סוחרים באבנים טובות ומרגליות. חז"ל מלמדים אותנו זה לפנינו, אני אומר את זה בעל פה. יום אחד מגיעים חז"ל, באים חכמים, רוצים לקנות אבן. חסרה להם אבן בחושן. איזה אבן הייתה חסרה להם? ישפה, האבן של בנימין. הם נכנסים מיד הביתה למקום שזה היה. הם אומרים לדמה, 1,000 זהובים. בכלל לא, אין ויכוחים, סכום מעבר לכל פרופורציה. הוא אומר, חכו רגע, הוא נכנס פנים על החדר, ואבא נח. פשוט הוא הניח את הרגליים על התיבה שבה נמצאים האבנים. הוא יוצא, אומר לו, עכשיו. הם מבינים לו עכשיו, פירוש הדבר מה? עוד כסף. על המקום אמרו, 10,000. בינתיים אבא מתעורר, הוא שומע, קורא לו, הוא מוציא, מצאו את האבן, 10,000 זהובים. אומר לו, אני את כיבוד אב, לא מוכר בכסף. סגרנו על 1,000, זה הסכום. לא יותר. איזה אבן הייתה חסרה? האבן, ה-12, ישפה. האבן של מי? של בנימין. מה המיוחד אצל בנימין? הוא זכה שקודש קודשים יהיה בחלקו. ולמה? כי הוא היחיד, היחיד מכל בני יעקב שכיבד את אבא. את אמא הוא לא יכל כי היא מתה בלידה. בני יעקב לא כיבדו את אבא, מכרו את יוסף. יוסף פחד פחד מוות, פשוטו כמשמעו, להגיד לאבא אני חי, כי הוא ידע שאם הוא יגיד, זה יהיה הסוף שלו. האחים אמרו שמי שיגיד ימות. היחיד שכיבד את אבא היה מי? בנימין. עכשיו האבן שלו בדיוק חסרה. הוא זכה בזכות זה שהמקדש בחלקו. איך חוזרים ומקבלים את האבן הזאת? דרך איזה מצווה של כיבוד אב, שדמה לא יראה את אבא שלו. כך אומר לנו המשך חוכמה, נראה בקטע ה-15. דע, שכל השבטים ציירו לאביהם במכירת יוסף. ויוסף עצמו לא הודיע לאביו. רק יוסף היה ירא מפני החרם. אבל בנימין כיבד לאביו. ולכן שרתה שכינה בחלקו. ולכן, כשעבד ישפה מבנימין, הראה להם השם התברך גודל מצוות כיבוד אב אצל דמה בנתינה. מדהים איך החיבור הזה ביחד מראה לנו שדרך המצווה הזאת אנחנו מתקרבים בצעד גדול לבתחזנה עינינו, בשובך לציון, לירושלים עירך ברחמים תשוב. יותר מזה, נבין, דבר נפלא, הרבה פעמים בחיים, כל אחד בתחום שלו, שזוכה לברכה והצלחה, מהי ההרגשה? עשינו, אפילו מתבטאים, מה זאת אומרת, בעשר אצבעות, צריך לדעת, חלק גדול מההצלחה של כולנו. וזה לא משנה באיזה תחום. זה ממש לא אנחנו. זה אמא, זה אבא, זה סבתא וסבא. זה הדורות הקודמים. תראו דבר נפלא. מי החבר הכי טוב של יונתן? דוד המלך. החבר הכי טוב של דוד, החבר הכי טוב של יונתן. דוד נהרג בקרב עם פלישתים, ביחד עם אבא שלו. יונתן, סליחה, ביחד עם אבא שלו. ועומד דוד לפני הקבורה, לפני שהוא עולה למעלה, והוא אומר כמה מילים לכבודו של יונתן. מה הוא אומר? צר לי עליך אחי יונתן, נעמת לי מאוד, נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים. האהבה שלך אליי ושלי אליך גדולה יותר מאהבה של בעל לאישה, אישה לבעל. נשמע משפט קשה מאוד. דוד מלך ישראל חי וקיים קודש קודשים? חס וחלילה, חס וחלילה. דוד המלך אומר לי יונתן, יונתן, אני יכול לשאול אותך שאלה אחת לפני שאתה עולה למעלה. אבא שלך היה מלך. יכלת להיות מלך אחריו בהליכה. עובר אליך. למה העברת לי את המלכות? אבא שלך כמעט הרג אותך עם החנית בשעה שהצלת אותי. למה? אתה יודע למה? ויונתן, אתה תבדוק למעלה אם אני צודק. תגיד לי יונתן, מי הסבא שלך? הגדול, בנימין. ומי אמא של בנימין? רחל. ומי הסבא הגדול שלי? אומר דוד, יהודה. ומי אמא של יהודה? לאה. נפלטה אהבתך לי. האהבה הגדולה שלך, אתה יודע למה היא? מאהבת נשים. מאותה אהבה הגדולה בין רחל ולאה. שרחל הבינה שבבית הזה תהיה גם לאה. אני לעצמי לא לוקח שום קרדיט. זה כבר סבתא שלך. סגרה עם סבתא שלי. זה לא אני. זה לא הסבר שלי. רבותינו הראשונים, הקדמונים, מלמדים אותנו את זה. ראשוני הראשונים. כמובן, בצורה קצרה. אני לא לוקח קרדיט. זה לא אני בכלל. תבדוק, תראה. יותר מזה, שיעקב אבינו מבין שזה הוא צריך לעשות ולשמוע בקולה של אמא. והוא מגיע עם בגדי עשיו החמודות, שחזל מלמדים אותנו שאלה היו בעצם הבגדים שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם בשעה שהוא גירש אותו מגן עדן. ולכן כשיעקב נכנס ויצחק לא מבין בדיוק מי זה, והוא מריח את בגדיו, וחזל שואלים איך אפשר להריח בגדים שמי שחוזר מהשדה, זהה ודם, אי אפשר להתקרב אליו בכלל. חזל אומרים, נכנס בזה ריח של גן עדן. למה גן עדן? כי אלה היו בגדי האדם הראשון מגן עדן. אז אני לא מבין. נו, אז למה עד היום שעשיו שירת את אבא עם הבגדים האלה יום יום, שנים, מעולם לא מצאנו ולו ברמז שיצחק ריח ריח של גן עדן? כי פשוט, כשאדם הראשון היה בגן עדן, והוא ירד, והוא הוריד איתו את כל המצוות, את הכל, דבר אחד הוא לא יכלה לפגוע. במצווה שלא הייתה שייכת לו. מצוות כיבוד אב ואם. זה נשאר במקום האותנטי. הפעם הראשונה בעולם שמישהו כיבד את אבא ואת אמא, היה יעקב אבינו. ובשעה שהוא נכנס, אז המצווה הזאת נעשתה בפעם הראשונה בצורה הנקייה והתאורה. אז הנה הביטוי של זה שנכנס בזרח גן עדן. יצחק כיבד את אבא. אמא לא ידע שהוא הולך לעקדה. אם היא הייתה יודעת, הוא לא היה הולך. חזל אומרים. יעקב, גם את אבא וגם את אמא. אז הנה לנו, בבית אחד, כמה מצוות כיבוד הורים בחייהם ולאחר מותם, כמה המצווה הזאת מקרבת אותנו לבניין המקדש. איך תמיד היה אמר לי רבינו הגדול רב סמזה מנוירבך, לפני שרב יהודה הנשיא נפטר, הוא קרא לבני ביתו ואמר להם, ילדיי, בניי, עכשיו אני צריך לכם. עד עכשיו הסתדרתי, עכשיו תשלחו לי חבילות. אז אמר לי שכך הוא נהג כל חייו. מדי פעם, לא רק בשנת האבלות, על הוריו, מדי פעם נתן שיעור, או נתן צדקה, או כל דבר טוב. בינו לבין עצמו אמר לי, לו נשמעת, אבי מורי, אמי מורתי, שלוח להם איזה חבילה. היה אומר לי תמיד, אם היינו יודעים כמה חבילות שאנחנו שולחים להם, חוזרים אלינו בגדול, לא היינו מפספסים אף פעם משלוח להם חבילות. לא היינו אף פעם שוכחים משלוח להם חבילות. כך הוא אמר לי. אם היינו יודעים כמה זה חוזר אלינו בגדול. אז זה לא נגמר אף פעם, זה תמיד. כמובן שנמצאים על אחת כמה וכמה. בכל אופן, זה בית אחד. עכשיו נלך צעד נוסף. ונראה דבר נוסף מדהים. אברהם אבינו חוזר ממלחמת העולם הראשונה. ארבעת המלכים את החמישה. במלחמה הזאת הוא מציל את לוט. הוא חוזר סופרסטאר. מלך העולם פשוטו כמשמעו. אבל כשהוא מגיע לאוהל, הוא מגיע בלי מצב רוח. אומר לו בורא עולם, בקטע ה-18, אחר הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם המחזה לאמור, אל תראה אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. אומר רשי, זה לא לפנינו, אומר רשי, מה קרה? למה אין לך מצב רוח? הרקת? אולי הרקת יותר מדי? ממש לא. כי אם לא היית הורג, היו הורגים אותך. אולי עשיתי לך הרבה ניסים, ואתה חושש שאיבדת את הקרדיט שהייתה לך אצלי? גם לא. שכרך הרבה מאוד. איך היה נשמע לנו אם בורא עולם היה אומר לנו שכרך הרבה מאוד? אתה מסודר? היינו רוקדים בשמחה בלי הפסקה. אברהם אומר לקדוש ברוך הוא, ויאמר, פסוק הבא, אברהם השם אלוקים, מה תיתן לי ואנוכי הולך הרירי? ובין משק ביתי ודמשק אליעזר. קדוש ברוך הוא, מה, אני לא מבין, מה אתה מבטיח לי? 2,000 גמלים, סוסים, חמורים. אני רוצה ילדים, רוצה המשך. ויאמר אברהם, פסוק הבא, אין לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. בתורה אין אות מיותרת. הכל קודש קודשים. למה כתוב פעמיים? ויאמר אברהם. ויאמר אברהם. יש לאברהם מה להגיד? יגמור להגיד, בורא עולם יחליט אם הוא עונה לו, מתייחס למה שהוא אומר או לא. חד וחלק. אז מה זה ויאמר אברהם ויאמר אברהם? יותר מזה. מה עונה לו בורא עולם? מיני דבר השם אליו לאמור, לא ירשך זה כי אם אשר יצא ממאיך הוא ירשך. מי נושא את העובר ברחם? במאיים, אמא, לא אבא. ממש לא מתאים לומר לאברהם אשר יצא ממאיך. אשר יצא מחלציך? מה זה ממאיך? מוזר מאוד. איזה מטבע לשון השתמש פה הקדוש ברוך הוא. אומר הנציב, הרב הירש ועוד אחרים, ממעט הסבר, דבר מדהים. אברהם אבינו שומע שכרך הרבה מאוד. הוא פונה לבורא עולם ואומר לו, סליחה, על מה אתה מדבר? מה, עבדים? עוד כבשים, עיזים, גמלים? אני רוצה המשך, ואנוכי הולך הרירי, בין משק ביתי דמשק אליעזר. ואז אברהם אבינו עוצר, קדוש ברוך הוא, סליחה, אין לי בעיה איתך, ואני גם בטוח שלך אין בעיה איתי. אבל יש פה בעיה אחרת. בדורות הבאים, שילמדו את השיחה שהייתה בינינו, מה יגידו? וואו, אברהם אבינו? אברהם אבינו, המאמין הגדול, עמודו של עולם, בורא עולם מבטיח לו, שכרך הרבה מאוד, ובלי להתבלבל, מה הוא עושה? שואל שאלות, על מה אתה מדבר? מה, גמלים? כבשים? לא מבין. אז מה יגידו? אם המאמין הגדול יש לו שאלות, אני הקטן שבקטנים, ודאי שגם לי יכולים להיות שאלות. ואולי לקחת זה אפילו עוד צעד, בגלל השאלות, לוותר על הרבה דברים. קדוש ברוך הוא, תרשה לי להתחיל אותו מהתחלה. פסוק הבא. ויאמר אברהם, אין לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. ריבונו של עולם, מותר לי איתך דקה? דקה. אני היום בן 99. שנה הבאה, בן. כמה שנים אני אחיה עם הבן הזה? הקדוש ברוך הוא, 10 שנים תיתן לי עוד? תהיה נחמד אליי באופן מיוחד, אולי תיתן לי 20 שנה פלוס מינוס, מה אני אעשה עם הבן שלי 20 שנה? מה אני אלמד אותו? משנה, חומש, גמרא, דינים, הלכות, ריבונו של עולם. אליעזר הוא בקי בכל. אליעזר עונה על למעלה מ-95% מהשאלות שמגיעות אליי. אני אפילו לא רואה את השאלות. ריבונו של עולם, אני לא מחפש ילד שיקח את השם שלי לדור הבא. ממש לא. אני רוצה ילד שאני יוכל להעביר לו לדור הבא. מה זה יהדות? מה זה מוסר? מה זה מידות? מה זה להיות רגיש לשני? מה זה לדעת לוותר, to concede? מה זה להיות גמיש, flexible לשני? ריבונו של עולם, אני צריך שהוא יראה אותי שנות חיים, שהוא יראה אותי בגילאים שונים שלו, שכל פעם הוא יוכל ללמוד ולהפנים עוד היבט שקודם אולי הוא לא שם לב, שקודם אולי הוא היה צעיר מדי, פחות עם ניסיון. ריבונו של עולם, too late, איחרתי את הרכבת, אני בן 100, הבן הזה כבר לא יראה אותי שנות חיים שלו. תודה הקדוש ברוך הוא. חבל, גם לי, אולי גם לך, אבל זהו. אתם שומעים? פחד פחדים. לא יאומן. אדם אומרים לו, בגיל מי היה לך בן, ירקוד כל הזמן. אומר אברהם, לא איתי. כי אני מחפש להעביר לו, דבר ראשון, מה זה יהדות. מה זה מוסר. מה זה מידות. מה זה ענווה. מה זה אמת. אין לי את זה. מאוחר מדי. הנה, בואו תראו כמה שורות. דברי הנציב. למעלה בצד שמאל, בקטע 20. ויאמר אברהם, מאמר שני לא היה ביחד עם המאמר הראשון. והיינו משום שהשכיל אברהם עם מה שלא השיב הקדוש ברוך הוא מאומה. כי לא שאל כעניין, הוא הבין אם בורא העולם לא מגיב, זאת אומרת יש משהו עם מה שהוא אמר, במה שאמר ואנוכי הולך הררי, אחרי שכבר הבטיחו הקדוש ברוך הוא על זרע, משום אחי חזר ופירש שיחתו, אין לי לא נתת הזרע, לא אמר אין לא נתת הזרע לי, אלא בא בזה הלשון לבאר דבריו הראשונים, אף על גב שמאמין שהוליד בנים, מכל מקום לא נתת לי זרע, פירוש לפי דרכי ורצוני, שכל רצוני הוא להשריש אמונת השם על ידי זרי. ואחר שהגעתי לימי הזקנה ועדיין אין לי ילדים, אין לי המשך, אם כן אפילו הוליד בסוף ימי ושנותיי בן ביתי יורש אותי, העיקר מה שיש לי בעולם היא הפעולה הזו, תגיע לבן ביתי ולא לזרי, אז זה מאוחר מדי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממאיך הוא יירשך. מה זאת אומרת אשר יצא ממאיך? מאיך? מה מאיך? מאיך שייך לאמא, לשרה, לא לאברהם. כי מאיים בלשון הקודש זה לא רק חלק בגופנו שמחליט איזה חלק מהאוכל נשאר ומה יוצא. מאיים, כפי שמגדיר הרב הירש, זה המשכן של הרגשות. אדם מחכה לתשובה, עבודה, לימודים, לא משנה מה, והיא הגיעה, הוא כולו זורח ומאושר, בא בבוקר לבית כנסת, הוא, היא, לא משנה מי, מה קרה? מה אל תשאל, ברוך השם, הגיעה התשובה, קיבלתי את זה, הצלחתי בזה. זה נקרא, בלשון תורה, על כן המו מאי, על כן המו, שמחה, התלהבות. מצד שני, אדם שמאוד כועס, מאוד, סכנת נפשות, הוא יכול לקבל אולקוס, אולסר, ולמות. זה נקרא בלשון תורה, מאי חמרמר. המאיים זה המשכן של הרגשות. מה אמרת? מה אתה רוצה? ילד שתוכל להעביר לו מה זה יהדות, שיראה אותך שנות חיים, בגילאים שונים שלו, ויוכל לקבל את כל מה שיש לך, יהיה לך את זה. באיזה גיל אברהם נכנס לתורה? 75 שנה. באיזה גיל נולד יצחק? וכמה היה אברהם? 100. כמה שנים הוא חי אחרי זה? עוד 75 שנה. בדיוק כמניין השנים של העולם הקודם, הוא חי בארץ עם יצחק יד ביד 75 שנה, שנות חיים. והוא רואה את אבא בגילאים שונים שלו, ומבין ולוקח את כל מה שאבא רוצה לתת לו. זה אברהם. זה מה שהוא ביקש. מדהים. מצד אחד, איך ראינו? הכיבוד הורים שלנו מקרב אותנו לירושלים מחבר רחמים תשוב. מצד שני, החובה שלנו לדור הבא, לפני כל דבר, זה להעביר מה זה יהדות. מה זה מידות. מה זה מוסר. מה זה רגישות. וכשיש את הבסיס הזה, לתוכו אפשר להכניס את כל התורה כולה. מעניין, שמים לב כל יום בקריאת שמה, ואהבת את השם אלוקיך, מה? בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. אם היא מדבר בורא עולם, איתי. והיו הדברים האלה, אומר לי בורא עולם, שאנוכי מצווך היום על לבבך. ואז מה? בורא עולם עכשיו עובר למי? לדור הבא. ושיננתם לבניך ודיברת בה. ואז הוא חוזר אליי בחזרה. שבתך בביתך, בלכתך בדרך, בשורבך ובקומך, כשתמלות על ידיך, וכולי. אני לא מבין. למה בורא עולם לא יגיד לי, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. ויהיו הדברים אלה שאנכי מצווך היום, על לבביך, בשבתך בביתך, בלכתך בדרך, אתה מלמזזות ביתך ובשעריך, ואז, להגיד לי מה? ושיננתם לבניך, ודיברת בה. למה זה תקוע באמצע? כי בורא העולם רוצה לומר לנו דבר אחד. אם אני רוצה לזכות לבשיננתם לבניך ודיברת בם, המפתח זה המילים שקדמו לזה. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. שהדברים נעשים עם כל הלב, הילדים קולטים את זה. וזה גם עובר אליהם, מלב ללב. והם רואים את האמת, וכשהם רואים את זה, הם לוקחים את זה איתם. לכל החיים. בני יעקב, ערב מותו של אבא, שרוצה לגלות להם את הקץ, נסתלקה ממנו רוח הקודש. הוא פחד שמה יש לו איזה בבית, איזה אסף קטן או איזה ישמעאל. מה הם אומרים לו הילדים? אבא, שמה ישראל, הגמרא פסחים, השם אלוקינו, השם אחד. מה הם אומרים לו? כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין מה? בליבנו אלא אחד. אני ממש לא מבין. היה איזה בעיה עם יעקב? ברור לנו שליבו וכל מהותו זה אחד עם הקדוש ברוך הוא. היוד, שם השם של המילה יעקב, יורד אצלו עד העקב, אומרים חז"ל. כל מהותו זה אחד עם הקדוש ברוך הוא. אני משמע צריך להגיד את זה. אבא, מה הבעיה? אנחנו אחד עם הקדוש ברוך הוא. אלא מה הם אומרים לו? אבא, כשם שאין בליבך אלא אחד. מה ראינו כל החיים אצלך? שהכל אצלך זה עם הלב. אין בליבך אלא אחד. זה היה עם הלב. אז גם אצלנו זה עם הלב. אז אבא, אנחנו בסדר. אלא בורא עולם החליט שלא תוכל לגלות לנו מתי זה יהיה. הלב, זה המפתח. זה המפתח. כשהילד שלי רואה אותי שאני מדבר בתפילה, אז למה שהוא לא ידבר? כשהוא רואה אותי, איך אמר לי פעם מוסלם זה המנוע בחוצים להצליח עם ילדים, הוא אמר לי כמה דברים. בין הדברים הוא אמר לי, חזרת השעץ, אין מצב. לא רק שאני לא מדבר, אני גם לא מסתכל בספר. כמה זמן זה חזרת השעץ? 3 דקות, אולי 4. מה הבעיה לעצום עיניים? ואז ניתקתי את עצמי עם כל מי שסביבי. גם אם הוא רוצה להתחיל לדבר איתי, הוא מבין שלא שייך. כשרואים את ההנהגה, זה אחרת לגמרי. באים הורים, חס וחלילה, לא במזיד, באים הורים לבקר אותנו. אז איפה אני יושב שאבא שלי בא? או שהחותן שלי בא? מה, אני יושב בראש השולחן? אז מה? אז מה הילד שלי רואה? שאני את אבא שלי מושיב לידי, ואני יושב בראש השולחן? אין מצב כזה בכלל. או את אבא של אשתי, את סבא שלו, של הילד, של הבת, שאבא שלי בא, אמא, או החותן או החותן, הם יושבים תמיד בראש השולחן. ואם עד היום זה לא היה, מי היום זה יתחיל? ואז מחר הילד מבין, וואו, כן, אני ראיתי את אבא שלי, איך הוא מכבד את אבא שלו, ואת אמא, ואת סבתא שלי, ואת סבא שלי. זה דבר קטן, אבל יש לזה משמעות. אפילו באים אורחים הביתה לשבת, והרבה פעמים, שאין, דבר ראשון, לא תמיד אוכלים עם אורחים בבית. אבל כשמאים, תמיד צריך גם לדעת להיות עם הילדים, שגם הילדים ישבו לידינו בתפילה, אפילו חלק מהתפילה. ואז הם רואים גם איך אנחנו מתפללים, איך אנחנו מדברים, וככה בכל דבר. באים אורחים הביתה. הילדים קטנים, לא שהם גדולים, הם קטנים. אז כל ילד שאין אורחים, איפה הם יושבים? כל אחד יעשו את המקום שלו. לפעמים ככה מתחלפים, אני רוצה לשבת לידי, מה ליד אבא. אבל סך הכל, כשמגיעים אורחים, הרבה פעמים מה אנחנו עושים? הילדים זזים. והאורחים יושבים לידינו. ילד קטן, שההורים שלו אומרים לו, עכשיו תזוז לשם, הוא מבין שהזיזו אותו. הזיזו אותו. אז אני לא מבין. הוא לא יגיד לי את זה. מה, האיש הזה או האישה הזאת הם יותר חשובים ממני? למה זזתי? כשהוא גדול, הוא יבין יותר. מה זה הכנסת אורחים? זה ברור. אבל אלה דברים שלא תמיד אנחנו שמים לב אליהם. הם דברים קטנים, אבל הם מאוד משמעותיים. מאוד. איך אתם יודעים מה לרבי סמזה מנוי אורבך? מה, אני בבית שהחותנת שלו הייתה בחיים כבר מבוגרת בכל שהיא רואה? אין, הוא לא ישב הפעם בכלל בראש השולחן. גר איתו בבית, איפה הוא לא ישב בראש השולחן? בשבת היה אחרי כמה שנים, הוא הסכים בתנאי שהיא תשב בצד אחד, הוא יישב בצד שני. וככה כל הדברים, זה היה בכל לבבך, שהדברים נעשים עם הלב. אם הבן שלי רואה אותי קם לתפילה בבוקר, ואני משתדל לא לאבד תפילה. הוא רואה כמה זה חשוב לי. אז גם הוא לוקח את זה. אז גם זה חשוב לו. כל הדברים האלה מתחברים ביחד. איך אמר לי פעם, רב סמזה מנוירבך, הכנסתי אליו הביתה, בדיוק ביקר אצלו, יצא ממנו איזה רב חשוב. והוא אומר לי, אתה יודע מה הרב שאל אותי? הוא אומר לי, אני כבר כמה שנים מתלבט לשאול, לא לשאול, לשאול, כן לשאול. אני לא מבין, הוא שאל אותו, איך יכול להיות? השכן שלך עד היום גר שם, כמה בתים ממנו, יהודי כבר בן 90? ברוך השם יש לו משפחה, בנים, בנות, כולם בני תורה, כל אחד בדרך שלו, בתחום שלו, אבל כולם באמת בדרך הישר והטוב. ואותו רב חשוב אמר לו, איך יכול להיות שככה כמה ילדים התחלקו החוצה? ירדו מהדרך. אני מלמד תורה, נותן שיעורים, הוא אמר לו, הבית עם ספרים, תורה, איך זה? אמר לו, רב סמזם, אני אוהב לך בזה הלשון. אמר לו, תראה, כשהוא חוזר הביתה מהעבודה שלו, היה פקיד בכיר בזמנו בבנק ישראל, חוזר הביתה, נח, אוכל, עומד עם הילדים, הולכים לשיעור, אמא הולכת, חוזרים הביתה, מגיע שולחן שבת, אז דברי תורה מתגלגלים על השולחן, או שאלות על הפרשה, או סיפורים, לא, אוקיי, עכשיו צריך לעבור על הדף של בית ספר, ומוצאי שבת לחתום לילד, או לבת, הנה שאלנו את השאלות. לא, זה בא ככה באופן טבעי, אמא אומרת משהו, ואבא אומר, ומדברים עם הילדים, והילדים זה משלם, זה ככה, זאת אומרת, אין דבר אחר, והם גדלים על זה באופן טבעי. אז הילד גדל אומר, וואו, אמא ואבא עובדים קשה, וששת להם קצת זמן, איך הם נהנים מתורה, משיעורים, לנו יש יותר זמן, נלמד יותר. אבל אתה אומר לאותו רב גדול, שאתה בא הביתה, מה הילדים שלך שומעים? הרב הזה לא יודע כלום, הרב הוא בכלל לא התחיל ללמוד, הוא בכלל שכח בכלל מה שהוא ידע, זה בכלל לא יודע שום דבר, והם שומעים כל הזמן את הדיבורים האלה. אז מה אתה רוצה מהם? שהם ימשיכו בדרך שלך? הם יודעים בדיוק לאיפה זה לוקח, לאיפה זה מביא את אדם. וזה בכל לבבך. ובכל נפשך ובכל מאודיך, ויהיו הדברים אלה שהונחים את צבך היום, על לבביך. אם זה על לבביך, אז, ושיננתם לבניך ודיברת בם. אז יש את ההצלחה הגדולה. ואז אפשר לחזור בחזרה. אז את זה חזר מבקשים ללמד אותנו. שאנחנו נמצאים באמת בחיבורים האלה, בידיעה הזאת, עד כמה החיבור הזה הוא כל כך חשוב. כל כך חשוב. אנחנו הרי עוברים חודשים כבר אפשר להגיד, שכמעט כל יום או תמונה של סכין תקועה ירחם השם, או אבן שנפצע שמשה תוך כדי נהיגה ולפעמים בניסים ניצלו, ולפעמים ירחם השם. עוד הפעם ועוד הפעם. ושרואים את הכל, מה אני אומר לעצמי? הרי בכל זאת זה לא רואה עוד תמונה בעיתון. נכון שזה מצער מאוד, נכון שזה מעציב, נכון שזה... אין ספק שכל אחד בחודשים האחרונים הרבה דברים זזו אצלו. אבל בכל זאת, מה אני לומד מהדברים האלה? אנחנו, עם ישראל, יש לנו הרבה שמות. שמות, בני שורון, בני ישראל, שארית יוסף, בני אפרים, יש לנו עוד שם. שלא תמיד אנחנו שמים לב. חז"ל מלמדים אותנו, מניין שישראל נקראים אבן? מניין שישראל נקראים אבן? שנאמר, ומשם רואה אבן ישראל. שיעקב מברך את יוסף, ומשם רואה אבן ישראל. אנחנו אבן. מה זה אבן? אבן זה אמא, בת, נכדה, אבא, בן, נכד, בכל הווריאציות. יש את החיבור הזה. זה הכוח שלנו. זאת העוצמה שלנו. סכין עניינה לחתוך. יש דבר אחד שלעולם אי אפשר לחתוך עם סכין. פשוט מנסים, הסכין נשברת. וזה מה? אבן. תנסו לחתוך, הסכין נשברת. אנחנו אבן, יש לנו עוצמה. אנחנו הביחד. הביחד הזה מתחיל אצלנו, בתוכנו. עם הרבה סייעתא דשמיא, עם הרבה סבלנות, אבל שזה חזק אצלנו, זה גם יוצא אחר כך. וזה עובר לכל מיני מעגלים אחרים. כשיש לנו את העוצמות האלה, אף אחד לא יכול לעמוד מולנו. הסכין מתקפלת, הסכין נשברת. ואת זה חז"ל מלמדים אותנו. זה מקרב אותנו לירושלים עירך. מצד שני, מה אנחנו מעבירים? איך, מה אנחנו בעצם רוצים להעביר? את אותה אמת, אותה מסירות, אותה הקרבה, אותה רגישות, ויתור, כל המידות האלה, זה המפתח. כי כשיש את המידות, יש את הכל. הכל. כשאין את זה, חסר ביסוד. אבל כשיש את זה, זה הברכה הכי גדולה. ואז זה חוזר אלינו בחזרה. רואים את החיבורים של הדורות. רואים איך מחברים אותם ביחד. כשהילדים הם קטנים, כשהם גדולים, גם כשהם נשואים. איך ממשיכים הלאה את החיבור הזה. ויש ברכה יותר גדולה מזה. לכן, כשאנחנו לוקחים את ההתבוננות הזאת איתנו, ביום-יום שלנו, ומפנימים את זה יותר ויותר, כי יש לנו את זה. זה חלק מאיתנו. ואנחנו רואים מה אנחנו יכולים לעשות לאלף של האבן, ומה אנחנו כבנים יכולים לעשות לצד השלישי של האבן, לבנינו שהם הנכדים של הורינו, ולנכדות, ולחבר את הכל ביחד. כשיש את החיבורים האלה, זה הקיום שלנו. זאת העוצמה הגדולה שלנו. לכן, כמה נפלא, כל בוקר אנחנו מברכים בברכות התורה, והערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו. מה זה והערב נא את דברי? מה בדיוק אנחנו מבקשים? שנדע תורה? לא, זה ברכה מיוחדת. יש דבר נפלא בחזל ובתורה ובתנך. מה אנחנו אומרים? ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי כל המחה בית ישראל, כולנו יודעי שמך. מטבע הלשון הזאת, ונהיה אנחנו וצאצאינו, זה מטבע לשון מאוד מאוד נדירה. אין דבר כזה. למה לא נגיד, כמו בהובה לציון, לא ימושו מפיך, מפי זרעך ומפי זרע זרעך. נהיה אנחנו וזרעינו וזרע זרעינו. רוצים אחרת? נהיה אנחנו וילדינו וילדי ילדינו. מה זה מטבע הלשון הזאת? נהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו. מה זה? תמיד בתנך ובחזל. צאצאים הולכים יד ביד עם המילה מאיים. איך נאמר בגמרא בתענית בקטע ה-23, 22, שחכמים נפטרו אחד מהשני, כל אחד בירך את השני אל העיר רצון, שכל נטיות שנוטים ממך יהיו כמותך, אף אתה במאה וברכך, אם בתורה הרי תורה, אם באושר הרי באושר, אם בנים הרי בנים, אלא יהי רצון, שימו לב, שורה האחרונה, שיהיו צאצאי מאיך כמותך. צאצאי מאיך. מעניין. איך נאמר בפסוק? במפורש, בקטע 24, בשורה השלישית, ויהי כחול זרעך וצאצאי מאיך. איך אמרנו קודם? מה זה מאיים? משכן הרגשות. ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, פירוש הדבר שנוכל להעביר את ההרגש, שנוכל להעביר בכל לבבך, שנוכל להעביר והיו הדברים האלה שאנחנו מצבך היום על לבבך. זה הברכה, זה הבקשה. פה לא מדובר על ידיעת התורה, על חוכמת התורה, זה ברכות אחרות. פה צאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי כל עמך בית ישראל. שאת זה נוכל להעביר. את מה שאברהם אבינו ביקש להעביר. כשאת זה מבקשים, זה נשאר תמיד. וזה עובר תמיד. וזה מחבר את כולם. הן לדורות הקודמים והן לדורות הבאים. ייתן הקדוש ברוך הוא, שנראה את הדברים באמת באופן הזה. היבט אחד כמובן בדבריהם של חז"ל הקדושים. ניקח את זה איתנו, נתבונן בדברים. אז מכוח זה נזכה באמת תמיד לראות את השרשרת של הדורות, את החיבור של הדורות, את הנחת, הן מהילדים והנכדים והנינים, והן נחת שאנחנו מביאים לדורות הקודמים. ובסייעתא דשמיא נוכל כולנו, עם בנינו ובנותינו, ללכת יחדיו, נקומה ונעלה אל הר מירון הרים, אל מקום בית מקדשנו, בסייעתא דשמיא, מתוך ברכה, בריאות ושמחה.
תודה רבה, אובי. פשוט כמה דברים חשובים. הדבר הכי חשוב אחרי השיעור, השיעור הכי חשוב, אבל אחרי השיעור הכי חשוב שיש לנו צ'ולנט בחוץ. הצ'ולנט הגיע וגם כן הכל. זה דבר שני, ב-4 לפברואר, פברואר 4, יש לנו זכות לשמוע שיעור מהרב יעקב שפירא, ראש ישיבה של מרכז הרב, בבית כנסת פייגנסן, זה ב-4 לפברואר, וב-26 לפברואר יש לנו כולל יום שישי, ביום שישי בבית מדרש תורני לאומי, הרב הרשל שחטר והרב מאיר טורסקי יעביר שיעורים בבוקר ביום שישי בפברואר 26. תודה רבה לכל הוועד שעזר בכל הדברים, מרק וואטסן ומייק גרינוולד וגם כן, אריאל לזניק ודוד רוטמן שליטה וכל האנשים האחרים בעבד, תודה רבה על העזרה ולילה טוב. שלום בחוץ וקוגה בחוץ, תודה רבה. Get pictures with the